למדנו את דעת חכמים ודעת רבי אליעזר, נכון? נכון? למדנו את פסקה מ ב ומ ג, נכון? רבותיי, תודה רבה. אז אם אנחנו מסכמים, מה ראינו? אנחנו מסכמים. ראינו שמידת הגבורה היא המידה שבה אלוהים, אינסוף ברוך הוא, ברא את העולם והתגלה במידת אלוהים. כלומר, מידת הגבורה היא בעצם המידה שנותנת מידה לכל מידה. כלומר, מידת הגבורה היא המידה שכובשת את כוח היצירה ונותנת לכל יצר את הערך שלו. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא יכול לברוא עולם הרבה יותר גדול בכמות, הרבה יותר איכותי באיכות. ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא כבש את יצרו, כבש את כוח היצירה שלו, וברא את העולם במידת הגבורה, במידת גבורת הצמצום. איזהו הגיבור הכובש את יצרו? כלומר, ברא עולם שבו יש בריאות שונות, וכל בריאה מגלה את ערך הבורא במידה מסוימת, שהקדוש ברוך הוא החליט שזו המידה, לא פחות ולא יותר. ולכן אומר המהר"ל, כמו שהזכרנו, גבורה זה לא דבר יחסי, כלומר, המתבטא בשליטה, התפשטות, התרחבות, כוחנות, כי יכול להיות שא' יתגבר על ב', אבל ג' יתגבר על א', אז א' לא גיבור. אלא גבורה זה דבר עצמי. גבורה זה יכולת לגלות כל מציאות לפי הערך המדויק האלוקי, הערך האלוקי המדויק שלה. ולכן מידת הגבורה היא המידה שבה פותח השולחן ערוך את ספרו. התגבר. להיות יהודי זה להיות אדם שחי את אורח החיים שלו, שולחן ערוך אורח חיים, חי את אורח החיים על פי המידה המדויקת. אדם קם בבוקר, מה הפעולה הראשונה שהוא עושה? איך הוא מגלה את היוצר במצב שבו הוא נמצא כרגע? זה נקרא גבורה. ולכן כל דבר, אומרים חכמים ורבי אליעזר, כל דבר שהוא בעצם ביטוי אפילו חיצוני למידת הגבורה, הוא תכשיט לאדם. ולכן, אם יש גיבור שכובש את יצרו, אז יש גיבור, אדם שמחזיק לי נשק. הוא גיבור בשתי רמות, אולי בהרבה יותר, אבל בשתי רמות הזכרנו. הוא גיבור ברמה הראשונה, שקודם כל הוא יודע שהוא יכול להחזיק, כן, כלי נשק ולהשתמש בו, ואולי יותר עמוק מזה, הוא לא רק גיבור בזה שהוא כובש את יצרו, אלא הוא גיבור בזה שהוא כובש את היצר של חברו. חברי רוצה לתפוס מקום יותר מאשר הוא צריך לתפוס, ולכן אני עכשיו שותף למעשה הבריאה הכולל, ומנסה לשים אותו במקום הנכון על זה שאני מתגבר עליו, כלומר יוצא בכלי נשק נגדו. לכן גם חכמים וגם רבי אליעזר מודים שמידת הגבורה היא תכשיט לאדם, וכל ההופעות החיצוניות של אותה מידת הגבורה היא אין תכשיט. גם חכמים מודים בזה. אלא, אומרים חכם לרבי אליעזר, לשיטתך, מה שקובע זה מה שאמרנו עכשיו, הערך הסגולי. אבל ברמה המעשית, לפי המידה הבכירית, מה אנחנו רואים? שרוב בני האדם לא מגלים את מידת הגבורה לפי הערך הנכון. כלומר, רוב בני האדם מגלים את מידת הגבורה דרך כלי הנשק, לא על פי מידת הגבורה. כלומר, הכלי הנשק היום הוא משמש לגילוי כוחות חיים מאוד נמוכים, שהם לא גבורה. לרשעות, לשחיתות, לרוע, לאכזריות. אז נכון שבאופן פנימי, כלי הנשק הוא בעצם ביטוי ברמה הפוטנציאלית שלו למידת הגבורה, ולכן כלי הנשק הוא תכשיט, ולכן יוצא אדם מכלי נשק בשבת לפי דעתך. אנחנו מסכימים, רבי אליעזר, עם העיקרון שלך. אבל ההופעה שזה מופיע במציאות, הצד המעשי של אותה מידה, מידת הגבורה, הוא מופיע בצורה מקולקלת, ורוב ההיסטוריה, בני אדם השתמשו בכלי הנשק, מתוך מניעים פסולים, ולמטרות פסולות. אולי נקרא את לשונם של חכמים. אף על פי שעצם מידת הגבורה היא מפוארת ותכשיט לאדם, אבל האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורתם הוא מכוער הרבה. ובאשר כלי הזין שהשימוש בו היה ברובו רק להרע, ובהמשך הרב מדבר משש לפניו דף בפסקה מ"ה, תראו איך הרב, באיזה ביטויים קיצוניים הרב משתמש על הופעת הנשק בעולם, רק שלוש שורות. המצב באותו עמוד, עמוד 97, מ"ה בצד שמאל, המצב של המעבר מתקופת הקלקול והמאומה העולמית, אשר המסתמה והרשעה שולטת, והחרב עושה שמות ורעות רבות על ידי רשעים ורעי אדם. זה המצב. זה המציאות. קלקול, מאומה, מסתמה, רשעה, שמות, רעות רבות, רשעים, רעי אדם. כלומר, החרב היא ביטוי לכל זה. היא יוצאת מזה והיא עושה את זה. נקודת המוצא שלה זה הרשעות והרוע, והתוצאות שלה זה חורבן וקלקול ומאומה. אז אומרים חכמים לרבי אליעזר, ברמה הסגולית, אנחנו מסכימים איתך. ודאי שהגבורה היא תכשיט. אבל אנחנו דנים את המציאות לא רק ברמה הסגולית, אלא גם ברמה המעשית. וברמה המעשית, תראה מה המגמות שבשבילם אדם אוחז בכלי הזין. תראה מאיזה מקום זה יוצא, ותראה לאן זה הולך. ולכן הוא באשר כלי הזין שהשימוש בו היה ברובו רק להרע. הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית ממה שמורה על תפארת הגבורה התפונה בקרבו. על כן אינם אלא לגנאי. אם כן, המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים היא לא מחלוקת עקרונית. באמת ברמה הסגולית כלי הנשק הוא תכשיט. אלא ברמה המעשית זה הופיע בצורה מקולקלת במשך רוב ההיסטוריה. לכן רבי אליעזר דיבר על הסגולה, אם אפשר לומר, וחכמים דיברו על הבחירה. טוב, איזה יופי, אתם לא חולקים. מה נאמר א' ומה נאמר ב', ואלו ואלו דברי לפונחיים. בבקשה.
מה זה בדיוק אומר שכלי הנשק הוא תכשיט?
היום אנחנו ננסה להבין מה זה אומר באמת. כרגע, בשלב הראשון, שכלי הנשק הוא ביטוי למידת הגבורה הפנימית הנמצאת באדם, שהיא בעצם, מידת הגבורה הזאת היא הגילוי של המידה היותר אלוקית שאיתה אלוהים ברא את העולם. המשפט ברור? נקווה. עד כמה שנית. טוב. עד לכאן למדנו פעם קודמת. עכשיו נתקדם. תניה, אמרו לו לרבי אליעזר, אנחנו בפסקה ממדלת, אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר זה תכשיטין אין לו, אם אתה אומר שכלי הנשק הוא ביטוי למידת הגבורה הפנימית, אז אם ככה, כשהעולם יגיע לתיקונו בימות המשיח, מפני מים בטלים לימות המשיח. כשאנחנו נפגשים במושג הזה ימות המשיח, אולי צריך לעשות, נגיד ברמה הראשונית, חלוקה משולשת. יש שלושה ימות משיח, אם אפשר לומר, כללי מאוד. ימות המשיח הראשונים זה 2,000 שנות ימות משיח. כלומר, העולם שלנו, כפי שמותק במסנדרין, 6,000 שנה, שיט אלפי שניה ועלמה, וה-6,000 שנות היסטוריה מחולקות לשלוש תקופות. תקופה ראשונה נקראת תוהו, 2,000 תוהו. תקופה שנייה נקראת תורה, 2,000 תורה. תקופה שלישית נקראת 2,000 משיח. אז כשהגמרא אומרת משיח, ימות משיח, יכול להיות שמדובר על 2,000 שנות ימות משיח. כלומר, 2,000 שנה נשתמש בלשון המהר"ל, 2,000 שנה פוטנציאליות שבהן העולם יכול לקבל משיח ומשיח יכול לבוא והעולם יגיע לתיקונו. כלומר, לפני שנת 4,000 לבריאת העולם, המהר"ל אומר את הדברים בצורה מפורשת, המשיח לא היה יכול לבוא. גם אומר המהר"ל, אם העולם היה מגיע לתיקונו. כי המין האנושי כנראה עוד לא השתפשף מספיק, זה כמו לנסות להוליך ילד בגיל חצי שנה. גם אם הילד יהיה הכי מוצלח בעולם, הגוף עדיין לא יכול ללכת. ילד לא יכול לקבל ברית מילה בגיל 4 ימים. גם אם התינוק הזה הוא בריון. הוא צריך לעבור 8 ימים עד שהגוף יכול לקבל מילה. אז האנושות לא יכולה לקבל משיח, כי עדיין לא הוכשרה, היא לא עברה את ההכשרה ואת ההכנה הנכונה. אז יש 2,000 שנות ימות משיח ברמה הראשונית קודם כל. שלב ב', יש מושג שאנחנו קוראים לו אי כבדא דמשיחא, או התחלתא דגאולה. או, הגמרא קוראת את זה במקום אחר, לימות המשיח. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, וככה הלכה על ברם בשני מקומות לפחות. כלומר, ימות המשיח זה הימים שבהם עם ישראל מנהל את עצמו באופן ריבוני עצמאי ברמה הלאומית הפוליטית, הצבאית, הכלכלית, התקשורתית וכו'. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אז עד תשח"ט אנחנו חיינו בעולם הזה. עכשיו, מאז תשח"ח עד היום, אנחנו חיים בימות המשיח. אבל זה התחיל בימות המשיח כבר משנת 4,000. אז ישאל אותנו אדם, איפה אתה חי בעולם הזה? לא, אני חי בימות המשיח. אתה בטוח? כן. מה, לא למדת הגמרא? אני חי בימות המשיח כבר 1,700 שנה. אני חי בימות המשיח כבר 60 ומשהו שנה. 60 ומשהו?
50 ומשהו.
כמעט 60 שנה. עכשיו יש ימות המשיח שלישיים. שלזה הרב מתכוון כאן, לזה כבר מתכוונת כאן. ימות המשיח, הימים שבהם יבוא משיח, והעולם יהיה מתוקן. כבר יגיע שלב היסטורי כזה, שבו לא רק יהיו 2,000 שנות משיח פוטנציאליות, ובהם לא רק יהיה איש יעבוד מלכויות ונהיה בעלי עצמאות לאומית, כמו היום, אלא יהיה עולם מתוקן. עולם שבו הקודש מופיע במדרגות החול, בכלל ובפרט. זה העולם המתוקן העתיד לנו. ואז העולם יחרב, ויהיה עולם הבא, תפיית המתים עולם הבא. שנייה אחת. אז לזה מדבר, את זה שואלים חכמים, את רבי אליעזר. וכי מאחר זה תכשיטין אין לו, מפני מה הן בטלים לימות המשיח? שלא נחשוב שכבר 2,000 שנה אנחנו צריכים להסתובב בלי כלי נשק. הפוך, 2,000 שנה המין האנושי משכלל את יכולת ההשמדה ההמונית שלו. הוא משכלל את מפעלי התעשייה הטכנולוגיים להשמדת העולם שלו. אנחנו לא הגענו לשם. אבל בכל אופן, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? אמר להם רבי אליעזר, תשובה נפלאה מאוד, לפי שאינן צריכים, שנאמר, לא יישא גוי גוי חרב. בימות המשיח, אנחנו לא נצטרך את כלי הנשק. תכף נראה איך הרב מסביר איזה עומק יש כאן. שואת הגמרא, ממהי ותאבל אינוי בעלמה. טוב, לא צריכים, לפחות כתכשיט. אמרת שזה תכשיט, לא? אז שלפחות יהיה כתכשיט, לאבל אינוי. אמר אביי, לא, אסור, חמור, כפירה אם נלך אז עם כלי נשק. למה? אמר אביי, מי דאבה אשרגה בתיארה. זה כמו אדם שנמצא באמצע היום, כמו עכשיו, 12:30 בצהריים, הולך בחוץ, השמש מאירה ברוב עוצמתה וכל תוקפה, והוא מדליק נר. את מי הוא מבייש שהוא מדליק נר? את השמש. מה אתה מבייש את השמש? מה אתה מדליק נר? אז ללכת, אומר רבי אליעזר, עם כלי הנשק, בימות המשיח המתוקנים העתידים לבוא, עם כלי נשק, זה כמו להדליק נר באמצע הצהריים. טוב, צריך להבין מה המשמעות. טוב, אז היום אנחנו ננסה ללמוד את מ"ד ואולי אפילו את מ"ה. ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו. אנחנו נקרא את כל פסקה מ"ד, כי יש כאן איזשהו סדר, וננסה להבין לאט לאט את הדברים. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם. והוא משכלל את הדרו. וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת תאירת המלחמה להימצא. וצריך חרב מוכנת בכף, כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. וזהו עודה והדרה של החרב. שעל ידי כוחה, מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. זה צד אחד. ומצד שני, ומכל מקום, היא שומרת את השלום לפי הערך. ותעודתה היא באמת נגודת. שלא תהיה לכלי שימוש כי אם לתכשיט. כלומר, שכוח הניגוד יהיה בכוח, כדי לתמם את כל גוי על פי צביונו המיוחד, ומכל מקום לא יצא לפועל לשפוך דם. עד לכאן הימים שלנו, התקופה שלנו. אבל בימות המשיח, עונה רבי אליעזר חכמים, אמנם בימות המשיח, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים יעמוד על פי מערכה משטרית, כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. ומה יהיה המצב אז? ואז לא תהיה החרב נדרשת כלל, כי אין כאן אפילו כוח גנוז שיש לו אפשרות להתפרץ לכלל מלחמה. ולא יהיה נמצא כי אם שלום מוחלט ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים. ואז ותיבטל גם מעלת התכשיט של הזין מפני שאינם צריכים. טוב, בואו נתחיל לאט לאט. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל מה שהוא נצרך הרי הוא מתיקוני העולם והוא משכלל את הדרו. האמת שרק על זה אפשר לדבר שנה שלמה. אבל במשפט אחד, נלך דווקא למקום אחר, שיכול שהזכרנו אותו, אני לא בטוח. כיצד מתוארת צורת האדם בשלב הראשון שהוא נברא? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז אם כן, האדם הוא אותו, והאותו הוא יחיד, הוא אחד נקרא לזה, והאחד הזה מתגלה באותם, זכר ונקבה. איזה מילה חוזרת בפסוק הזה 3 פעמים? או שורש חוזר 3 פעמים? ברא. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, וצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה, ברא אותם. מצוין? תכף נבין מה המשמעות. בסדר גמור. אחר כך, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, על מה מדובר? על עולם הבריאה או על עולם אחר?
עשייה.
עשייה. איזה? עברנו לעולם העשייה. אז לא טוב להיות האדם לבדו. לא טוב, צריך להבין למה לא טוב. אעשה לו עזר כנגדו. לא, אנחנו לא מתיימרים היום להספיק את כל הפסוק הזה, דברים עצומים מאוד, אבל בכל אופן רק נקודה אחת. לא טוב להיות האדם. אדם במילון של התורה, מי הוא? זכר ונקבה. אז אם כן, אז הוא לא לבדו. לא טוב להיות האדם הכולל זכר ונקבה, לבדו. לבדת המשפט. לא טוב להיות האדם הכולל זכר ונקבה, בודד, הוא לא בודד. מסקנה שמעתם גם מהרשר, כי אני חושב שהמילה לבדו, הכוונה שלה היא לבוד. כלומר, לא טוב להיות האדם הכולל שני צדדים, איך הוא בא? לא טוב להיות האדם הכולל זכר ונקבה, לבודד. וזה לא מפתיע שאנחנו מוצאים מילים ארמיות בתורה, כי למשל חווה נקראת חווה מלשון נחש. ואנחנו אומרים חזר במדרש, לא שהאישה היא נחש. יש בצד נחש. עכשיו צריך להבין מה זה נחש. עושה בפני עצמו. דרך אגב, גם באדם עם מין זכר יש נחש. זה סוגיה עצומה. אני מאוד מתפתה לפתוח את זה, אבל תעזרו לי גבורת הצמצום. לא מתפתה. למשל, המהרש"א שואל, הגמרא סליחה שואלת, משה מן התורה מיניי, שואלת הגמרא, מה זה השאלה הזאת? משה מן התורה מיניי? כל פסוק שני בדבר של משה לאמור. אלא משה זאת מילה מצרית. הראיה שמי קרא לו משה? מתיה בת פרעה. ואפילו משה במצרית עתיקה זה בן. אז אם כן מצאנו מילים ארמיות בתורה, מילים מצריות בתורה, אנחנו לא מופתעים מזה, זה לא סותר שום עיקר אמונה שלנו. בכל אופן, מה מתה תורה? לא ניגע בסוגיה הזאת, למרות שהיא חשובה מאוד. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחוברים. למה? לא יודע כרגע. אעשה לו עזר כנגדו. אני צריך להפריד אותם. אני צריך למחוק את האותו ולעשות אותם רק אותם. ואז הם מתפצלים. והם עופרים מלהיות זכר ונקבה ללהיות איש ואישה. נעזוב את השינוי כרגע, זה לא הנושא. אני רוצה להתמקד רק בדבר אחד. למה לא טוב? זה טוב מאוד שהם מחוברים. מה יותר טוב מלהיות מחוברים? ואם זה לא טוב, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה בהתחלה? זה נכון ברע. אלא, יש ארבעה עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, דיברנו על זה, אני חושב. דיברנו על זה, לא?
כן.
עולם העשייה. עולם האצילות זה אצלו. עולם הבריאה זה יש מאין. עולם היצירה זה הצורה. עולם העשייה זה גמר מלאכה. כלומר, יש איזה עולם שהוא אצלו. אדם שהוא אציל, כן, גם היום אנחנו משתמשים בביטוי הזה. האדם הזה הוא אדם אצילי. מה זה אומר? יש לו אצילות. מה זה אצילות? הוא שומר את הסודות אצלו. לא מדבר, הוא שקט כזה. יש לו איזה אצילות פנימית. הוא שומר את זה אצלו. קודם כל יש עולם שנקרא עולם הצילות, שבו כביכול יש אינסוף ברוך הוא, זהו. אחרי שהאינסוף ברוך הוא החליף להוציא משהו מאצלו, להוציא אותו החוצה ממנו, אז הוא ברא יש מאין. יש מאין, עולם הבריאה נקרא בתורה תוהו. ובואו. תוהו זה אדם שהוא תוהה, אומר הרמב"ן. על מה הוא תוהה? על בו הוא שבא. מה יש פה? היום היינו אומרים, עולם הבריאה זה עולם שיש מאין, אבל יש ראשוני. יש משהו, אבל עוד לא לבש צורה, עוד אין לו תוכן, עוד אין לו, זה עוד לא מדויק. זה גולמי עדיין. זה מה שהרבן קורא חומר יולי ראשון. תוהה על בוהו שבא. מה יש פה? יש פה כבר התחלה של אדם, אבל מה זה? עוד לא רואים אדם. זה כמו אדם שהולך לאוטרסאונד בשלבים הראשונים בהיריון, והוא רואה שם איזה צורת עובר כזאת. אז הוא תוהו ובוהו אצלו. תוהו. עוד לא רואים את הידיים, את האצבעות, את הציפורניים. הכל זה גולמי כזה, ראשוני כזה. הכל כבר קיים בכוח, הכל כבר נמצא. אבל זה גולמי. זה עדיין לא צורה. היצירה היא נותנת יותר צורה, יותר תוכן, כבר מחולק לפרטים, יותר מדויקים. והמעשה הוא גמר מלאכה. עכשיו ברור מה התורה רוצה. בעולם הבריאה האחדותי, הזכר ונקבה הוא אחד. הוא אחד המתגלה בשניים. אבל אין שום סתירה בין השניים האלה. הוא אותם והוא אותו. לנישואים יושבים כאן. אשתו הולכת לקנות בגד, שלושה ימים מסתובבת ולא מוצאת עדיין.
בוא לחיטה. הבנת אמרה שהם מקובלים. הוא מבסוט. היא חוזרת יום יום בלי או בלי נתן לכם שקית רכה ויגלו בפנים. והוא מבסוט.
נחמד להיות ככה, לא? החתן הצעיר הולך עם אשתו. המתבגר יותר נכנס לחנות, מתייש אחרי רבע שעה, מחכה בספסל. הבא אחריו, מחכה באוטו. הבא אחריו, מחכה בבית. הבא אחריו, מנזז בטלפון כל 10 דקות.
הבא אחריו לא מחכה
בבית. אבל לא מחכה. יש גם כאלה. בעולם הבריאה הם אותם. בעולם הבריאה ברור שיש מקור אחד. אבל בעולם העשייה, בעולם שלנו, ברגע שיש כוחות שונים, אז הכוחות השונים לא יכולים לגלות כל צד וכל חלק וכל כוח. כל כוח לא יכול להתגלות. בעולם הבריאה, כשיש ריבוי, מתגלה האחד בתוך הריבוי, והאחד נותן את האור המדויק לכל אחד מהפרטים של הריבוי, ומכינים את הריבוי, ואין שום סתירה בין הפרטים. זה בעולם הבריאה, הכל אחד. אבל בעולם שלנו, בעולם העשייה, אנחנו בעולם החלקים, אנחנו בעולם הפרטים, בעולם הפירוד, בעולם המחלוקת. ובעולם המחלוקת שלנו, שבו אנחנו נמצאים, אם הזכר והנקבה יהיו מחוברים, אז הצד הזכרי שבאדם, הצד הנקבי שבאדם, לא יוכל לצאת אל הפועל. דוגמה שלי הכי פשוט להסביר אותה. אם למשל יש שני כישרונות באדם, שכל ודמיון. השכל והדמיון הם שני כישרונות הפוכים לחלוטין. השכל משכיל, הגיוני, רציונלי, מציאותי, קרקעי, והדמיון, ההפך מזה. בעולם הבריאה, השכל והדמיון יודעים שהם מקור אחד. אז השכל משכיל והדמיון מדמיין, ואין ביניהם שום סתירה. בעולם העשייה, אם הם יהיו ביחד, השכל יפריע לדמיון לדמיין, והדמיון יפריע לשכל להשכיל. ואז מה צריך לעשות? להפריד. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחוברים. איפה לא טוב? בעולם העשייה. לכן אעשה לו עזר כנגדו. אז אם כן, צורת האדם מתגלה בשתי זוויות. הייתה פעם זכר ונקבה, עכשיו מתגלה באיש ואישה. עכשיו בואו ניקח את הכותרת הראשית הזאת ונעשה אותה יותר פרטנית. היות והקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלו צדדי אלוהות שונים בעולם, אז הוא נתן לכל עם כישרונות. הוא נתן לכל עם צד בו, צד מסוים בו. אני, אופה, זה נושא שצריך לחקור אותו. אבל נגיד, הסינים קיבלו את החריצות. הגרמנים קיבלו את הדיוק. היפנים, הצרפתים קיבלו את מה?
את
הבגט. את הספרדים, כן, היה כתוב פה. היתקים את הפסטה. דרך אגב, זה לא מקרה, כלומר, כל עם יש לו מאכלים, כל עם יש לו סיבון מוזיקה שהוא אוהב, כל עם יש לו ספורט שהוא מכור אליו, זה, כל עם יש לו ספרות שמתאים לאישיות שלו, פוליטיקה, צבא וכו', שהוא בעצם פיתוי של האישיות האלוקית הנמצאת בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עמים שונים, שהם חולקים באופן כללי לישראל ואומות העולם, ואומות העולם חולקים באופן כללי לשיעור צדדים, כשכל עם יש לו צד אלוהי מסוים שאותו הוא אמור לגלות בעולם. דרך אגב, כשסנחריב בא ובלבל את האומות, אז זה מה שהוא רצה שלא יקרה, שלא, שכל עם לא יוכל לגלות את ערכו. ולכן הגלה כל עם לארץ אחרת, כי כל עם יכול לגלות את אישיותו רק באותה ארץ, סוגיות עצומות. בכל פעם כדי להגיע למשפט הראשון כאן. אם כן, אנחנו חיים בעולם שבו האחד המקורי מתגלה בעולם מחולק שלנו, כשהקדוש ברוך הוא חילק לכל חלק איזשהו חלק. כלומר, כל עם קיבל איזשהן תכונות, איזושהי אישיות, איזושהי מנטליות, שהיא בעצם מבטאת צד אלוהים מסוים בבריאה. עכשיו, מה היחס בין העמים? היות וכל עם קיבל חלקים מסוימים, אינו חלקים משותפים, אבל היות וכל עם קיבל חלקים מסוימים, ברור שמה יקרה ביניהם? ניגוד. ניגודיות. יש הבדל מאוד עקרוני, ונראה בהמשך, בין ניגוד לשינוי. שימו לב, הרב אומר ברמז שהמעבר בין התקופות זה מעבר בין עולם שבו יש ניגודים לעולם שבו יש שינויים. מי ששם לב, שימו לב, אומר הרב. אמנם בימות המשיח, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים יעמוד על פי מערכה משטרית. עברנו מניגוד לשינוי. מה ההבדל בניגוד לשינוי? בעולם שבו אנחנו חיים היום, שהוא כבר 6,000 שנות היסטוריה, העולם הזה הוא עולם מלא ניגודים. התכונה של הניגודים שהם מנוגדים, ולכן הם מתנגדים, ולכן הם מתנגשים, ולכן הם נאבקים, ולכן הם נלחמים. נלחמה. זה העולם שבו אנחנו חיים. אבל תכף נראה איך הקדוש ברוך הוא יצא איזשהו מנגנון כזה, שהניגודיות הזאת תצא לפועל בצורה נכונה.
הרב, אז בעצם בעולם הבריאה לא יהיו בכלל
מלחמות. אני לא מבין את השאלה. וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פסוק יפה. תמיד אנחנו אוהבים להתחיל את זה. רגע, אנחנו לא מתלהבים כשאנחנו מתחילים לקרוא את התורה? לא, באמת. כשקוראים את הפסוק הראשון בתורה, כולם מרוכזים, אפילו ילדים, חוקרים. וראשית בעולם הבריאה, וואו. ואז מה מתחיל? אנשים, מה קורה? רצח. בלגן. אשר ברא אלוקים לעשות, אנחנו חיים בעולם העשייה, שאמור לגלות את האחד של מקור, של עולם הבריאה.
אבל זה כמו
הגויים
במשפחות.
כלומר?
כלומר? שמה שאומרים, הם זרקו בכלל משפחות האדמה, ויפקו מצב של גויים שהם מנוגדים למשפחות, שכל משפחה מקבלת.
האמת שזה, אני מאוד אוהב במערכת הרב שרקי, זה לא הרב שרקי, אמר, זה כתוב ספר אורות בצורה מפורשת. ראויה היא האנושיות, שתהפך כולה למשפחה אחת. אבל גם במשפחה, אתה יודע את זה. האיש זה אשתו ואשתו זה האיש? אתה זה אשתך? אני יכול לשאול אותה. אתה זה אשתך? לא. אתה צריך להיות אשתך? לא. אתמול הייתי באיזשהו מקום. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. יש למישהו דבק? לא ברצינות. לקחתי דבק, הדבקתי שני דברים. אמרתי, מה אתם רואים? שני דברים. דבוקים. אבל שני דברים. דבוקים. אבל שני דברים. דבוקים. ואתם הדבקים בהשם לוקחם, חיים כולכם. דבקות בהשם זה לא להיות אלוהים, זה לא התמזגות. זה הפילוסוף אומר, ספר כוזרי. אנחנו מדברים על דבקות, לא על התמזגות. על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו. זכו שכינה, מה המילה הבאה? זכו שכינה. ביניהם, זה מאוד מעניין. איפה השכינה נמצאת? ביניהם. אתם שומעים מה אנחנו אומרים? איפה השכינה נמצאת? ביניהם. מה זה בין? מפריד. הבדלה, הבחנה, הפרש. אם הם זכו, שכינה, ביניהם. מה יש להבין? ביניהם. מה זה בין? בין זה לזה, אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל. אם הם זכו, אז השכינה היא ביניהם. בעולם הבריאה הייתי אומר שכינה בתוכם. אבל בעולם הזה השכינה היא ביניהם. עכשיו, למה אנחנו צועקים את זה? באהבה ובאמונה. כי זוגות כשעומדים מתחת לחופה, מה בטוחים? הם בטוחים שהם יעשו, הם אחרי החתונה הם יתמזגו למציאות אחת. אין שנייה אנשים, אחד. עכשיו, לא ברמה הפיזית, ברמה הרצונית, המנטלית, המחשבתית, סגנון החיים, שאיפות, מגמות. פתאום הם מגלים אחרי שבע ברכות? ברוך הבא. מה הם מגלים אחרי שבע ברכות? התחלת לגלות, הרצל.
שבע בעיות.
התחלת לגלות מה מזמן, דו. שבע בעיות, חז ושלום. חז. דרך אגב, בינינו זה לא רק שבע. אבל חז ושלום. אני חוזר רגע אלינו. עוד פעם. אני מציע, בואו נקרא רגע את המשפט הראשון. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, זה דברים עמוקים פה ברב, לא כדאי לפספס את זה. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. כל זמן שהוא נצרך, הקדוש ברוך הוא יצר את הניגוד הזה. כי הקדוש ברוך הוא פיזר צדדי אלוהות שונים כדי שכל כוח יגלה את ערכו. כי בעולם שלנו, כשיש ערבוב בין כוחות, אז אף כוח לא ממצא את המקסימום שלו. למדנו באורות הרבה פעמים כבר. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. לא באדם אחד, לא בעם אחד, לא בדור אחד, לא בארץ אחת, לא בעולם אחד. זה צדקה. איפה? בעולמו. בעולם הבריאה, הכל אחד. בעולם שלנו, הכל מפוזר. וזה צדקה, כי אז כל כוח, כל כישרון יכול לצאת אליו פועל בצורה מקסימלית. שנייה אחת. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי כל זמן שהוא נצרך. הוא נצרך כדי שכל גוי יגלה צד אלוהי אחר בעולם. הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. אין דבר יותר אדיר מזה, יותר מהודר מזה, יותר גדול מזה, יותר כולל מזה, שהאלוהים מתגלה בכלל צדדיו. נפלא מאוד. אבל יש בעיה, כי כשיש ניגוד, אז מה קורה? אז יש ניגוד. כשיש ניגוד, אז יש התנגשות. אז הפוטנציאל של הניגוד הוא חיובי מאוד. אבל הפועל של הניגוד יכול להיות קטסטרופה. אז איך הקדוש ברוך הוא יצר מנגנון כזה בעולם, שבו הניגודיות הופיעה בערכה החיובי, והניגודיות לא תחס ושלום תגרום לחורבן העולם, על ידי ההתנגשות שבין הכוחות. אומר הרב, לקדוש ברוך הוא היה פתרון. תראו איזה עומק, מה זה, מה הכוונה שכלי נשק זה תכשיט לעולם. ותראו באיזה עולם עקום, כלומר באיזה תרבות עקומה אנחנו חיים, שאנחנו מתנצלים שאנחנו רוצים למלחמות. המין האנושי מתנצל שהוא צריך להילחם. איזה קמומיות זו. מי שרודף שלום, אז הוא לא מוכן להילחם. תכף תראו, זה הפוך על הפוך, בדיוק. וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת יראת המלחמה להימצא. אדרבה, דווקא בגלל שכל כוח מתנגד לחברו, חייב להיות איזשהו מנגנון שיאזן את הניגודיות הזאת. כי מי יודע לאן העולם יגיע, לאיזה חורבן העולם יגיע אם לא יהיה מנגנון מאזן. מה המנגנון המאזן? הפחד ממלחמה. אני לא מתנגש איתך, כי אני מפחד שאתה תתנגש איתי ראשון ואתה תנצח. קוראים לזה מאזן אימה, מאזן אסטרטגי. עכשיו, זה לא רק ברמה הפוליטית או הצבאית, זה ברמה של התרבויות, זה ברמה של מגמות העולם, זה ברמה של צדדי אלוהות בעולם, זה ברמות אחרות לגמרי. אלא מה זה מתגלה בעולם שלנו? ברמה של מלחמה, ברמה של מאבקים פוליטיים, מאבקים צבאיים, מאבקים כלכליים. אבל זה לבוש של 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 הופעות אלוקיות נשגבות שמופיעות בתרבות, בספרות וכו'. אומר הרב, וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת יראת המלחמה להימצא, וצריך חרב מוכנת בכף. אנחנו משאירים את כלי הנשק בנרתיק, באפוד. לא להשתמש בה, אבל היא קיימת והיא באפוד. בשביל מה? כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. כלומר, אני נותן לכוח השני להיות מה שהוא, והוא נותן לי להיות מה שאני, ואנחנו לא מתנגשים אחד עם השני, כי שאנו מפחדים, היו התוצאות. ועדיף לכתחילה שהמלחמה לא תופיע בפועל, אלא מלחמה פוטנציאלית. וזהו הודעה והדרה של החרב. תראו איזה, מה זה התכשיטיות, מה התכשיטיות של החרב? וזהו הודעה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. הרי דיברנו כבר, שלום זה שלם, שלמות. מה מאפשר את תופעת השלמות בעולם העשייה? הניגודיות. מה מאפשר את תופעת הניגודיות? לא על ידי התנגשות וביטול כוחות? הפחד מהמלחמה. אז דווקא החרב שנמצאת בנרתיק, היא זאת שמביאה את השלם האמיתי. דווקא החרב שנמצאת בנרתיק. אני קורא. וזהו הודעה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. ומכל מקום היא שומרת את השלום לפי הערך. אין יותר שלום מפוטנציאל מלחמה. פוטנציאל המלחמה הוא השלום. בעולם שבו אנחנו חיים היום. בימות המשיח נדבר עוד מעט. אבל בעולם שבו אנחנו חיים היום, הדרך היחידה להביא שלם, שלום לעולם, זה הפוטנציאל של המלחמה. ולכן, פתאום אנחנו מתפלים. שצריך למלות את הימחים, וצריך להתאמן פעם בשנתיים, נכון? פתאום משתנים הדברים, הקונספציה התמוטטה. ברור. אמר שלמה המלך כבר, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת שלום, עת מלחמה. זמן זה הממד הטכני של הזמן. עת זה התוכן האלוקי שבזמן. יש עת לכל זמן, יש תוכן לכל זמן. יש עת שלום, יש עת שהשלם מופיע על ידי הסכמה, ויש עת שהשלם מופיע על ידי פוטנציאל מלחמה, ולפעמים אפילו מלחמה בפועל, אם אין ברירה. עוד פעם המשפט הזה. וזהו הודעה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. ומכל מקום היא שומרת את השלום לפי הערך. השלם האמיתי, השלום האמיתי מופיע על ידי הפוטנציאל של המלחמה. ובתעודתה ותעודתה של החרב היא באמת מטרתה, שלא תהיה לכלי שימוש, אלא רק לתכשיט. תראו איך הרב הולך כאן מכל הכיוונים. כלי החרב הוא תכשיט, כי אני לא משתמש בו. הוא תכשיט, כי הוא מגלה את מידת הגבורה. הוא תכשיט כי הוא מאפשר את הופעת הכוחות האלוקיים המופיעים בעולם הזה בצורה ניגודית, ומאפשר את הופעת כלל הכוחות בלי התנגשות. איזה תכשיט כלי הנשק? טוב, אז לא נבוא מחר כולנו עם כלי נשק לשיעור, אבל רק להבין את היסוד. ותעודתה היא באמת שלא תהיה לכלי שימוש, כי אם לתכשיט. כלומר, שכוח הניגוד יהיה בכוח, לא בפועל, לא יוצאים למלחמה אלא אם כן אין ברירה, כדי לתמם את כל גוי, להשלים כל גוי על פי צביונו המיוחד. ומכל מקום, לא יצא לפועל לשפוך דם. זה התכשיטיות של הבחר. בבקשה. אמור לגלות. זה מה שאמרנו מקודם, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא מולנו. מה שפיזר כל הכיש. נכון? אז מה השאלה? למה? אני לא מבין את הבעייתיות. עוד פעם. זה טוב, כי כל כישרון יכול לצאת באופן מקסימלי ולא באופן בינוני. זה יכול להביא את העולם למצב חמור, כי כל אחד מהכישרונות מסתכל על החיים לפי הכישרון שלו, לפי המבט שלו. ונראה לו שהכישרון השני דוחק אותו. אז הוא יוצא למאבק. סליחה שאני חוזר לדוגמה הקודמת, ואני ממש לא מסכים עם שום מילה שאני יכול להגיד. בין איש לאישה זה או אהבה גדולה או חס ושלום שנאה גדולה. שלא נגיע לשם. בבקשה, הרצל. רק שנייה, סליחה. כבר אתה. מה הוא יצר?
הקדוש ברוך הוא עשה את העניין של אלמנט המסירה, של להפעיל אותם ולשחזרו ביחד בצורה בחירית. אבל מלכתחילה הוא לא יכול למסור אותם מבנים בצורה בחירית כבר.
אני לא מבין את השאלה. כלומר, אתה רוצה שעולם העשייה יהיה עולם הבריאה?
למה בכלל יש הפרדה בין העולמות האלה?
אתה רוצה לחיות בעולם הבריאה? זה מה שאתה שואל.
אין חיבור
ששניהם
ביחד?
אנחנו צריכים לגלות את עולם הבריאה בממדים של עולם העשייה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבדבק באשתו, אבל שאנחנו שניים. אנחנו חיים בעולם של שניות, ובו צריך לגלות את האחדות, שא' היא מקור השניים, ב' היא נותנת את הערך לכל אחד מהשונים שבשניים. היא יכולה, יש עולם שנקרא בריאה. אתה רוצה לחיות בעולם הבריאה? תבקש בפעם הבאה, אני מקווה שלא יהיה גלגול. אתה רוצה לחיות בעולם הבריאה? תבקש מהקדוש ברוך הוא פעם הבאה.
אני לא מבין למה
אפשר את זה, למה בכלל... יש עולם הבריאה. הוא עולם אחר. יש לקדוש ברוך הוא עולם הנקרא עולם הבריאה. בעולם הבריאה המים והאש חיים בהרמוניה. בעולם הבריאה הנשמה של הזכר והנקבה היא נשמה אחת. הרי אמרו מתחת לחופה, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחה היא צריכה בגן עדן מקדם. ומה היא בגן עדן מקדם? הם היו נשמה אחת. אז גם אתה ואשתך הטריה, הייתם נשמה אחת. נקווה שזה זיווג ראשון בעזרת השם. אז יש עולם כזה שנקרא עולם הנשמות, עולם הבריאה. אנחנו אבל חיים בעולם העשייה, אנחנו לא חיים בעולם הבריאה. בבקשה. אני לא מבין את השאלה. הרב קוק אומר בין המצורה מפורשת את מה שאתה אומר. שאלה, מאיפה לומדים דיני קידושים? על פי הגמרא. איזה פסוק בתורה מלמד אותנו דיני קידושים? ויצא והייתה לאיש אחר. הקיש הוויה ליציאה. ויצא הכוונה, גרש אותו. והייתה הכוונה, נישואים שניים. כבר מאיפה אני לומד דיני קידושים שניים? מגט. תמוע מאוד, לא? קודם כל מתחתנים, אחרי זה נתגרש. אבל עכשיו בוא נתחתן. איך יכול להיות שלומדים והייתה מתוך ויצא? יותר מזה, רבי יהודה הנשיא, כשסידר את הש"ס, מה הקדים? מסכת גיטין לקידושין או קידושין לגיטין? גיטין לקידושין. יש כאלה אומרים, כדי שדע את הפתרון. נגיד תרופה למכה. אחרי שנכנסים לבוס, תקנה לנו מגפיים. איך יכול להיות? למה קדמה גיטין לקידושין? למה קדמה ויצא לביתה? יש לנו דבר עמוק מאוד, אומר רבי בניה. ללמדנו שמוסד הנישואין, מערכת הנישואין, הוויתה, הקידושין, זה ערך אמיתי, זה ערך אלוקי. זה משימה שהוטלה על הזוג הזה בעולם הנשמות שהופיע כרגע בעולם העשייה, לממש בעולם, לגלות את הצד האלוהי שרק הם יכולים לגלות בעולם. אבל אם פתאום יתברר שזה בעצם הקשר הזה בעולם העשייה, הוא לא, מקורו לא היה בעולם הבריאה, כלומר זה לא הזיווג הראשון, ואין בריאה אלא צריך להיפרד. אומר הרב, עצם האפשרות לפרידה, לגט, זה מראה מהי המדרגה של הקשר. איך הרב שם אומר, ציטוט, לא באונס יבנה בית ישראל. הייתי חושב שאולי התחתנו, אז התחתנו. לא מתאים, לא נורא. לא קרה כלום. לא, לא מתאים, זה נורא מאוד. כי אתה כזו בחוץ הטיל על הבית הזה אחריות. כזו בחוץ שם צד אלוהי בבית הזה. ואם הבית הזה לא, לא מגלה את הצד האלוהי, כי כנראה זה לא הבית שהיה אמור לבנות, אז חובה להתגרש. אז התורה מקדימה גירושין ורבי הקדים את מסכת גיטין לקידושין, כדי ללמד אותנו על ערך הנישואין, מתוך האפשרות הפוטנציאלית לגט, אני מבין מה זה קידושין. זה לא שצריך לממש את זה. אבל מתוך הפוטנציאל לגט, אני מבין מה הערך של הנישואין. רבותיו, התפזרנו קצת. רצית לשאול משהו. לא, התכשיט זה לא להגיד לו תיזהר, אני אגמור עליך. הנשק הוא תכשיט כדי לאפשר לכל כוח להיות מה שהוא על פי מה שהקדוש ברוך הוא חפץ. אתה תהיה אתה ואני אהיה אני, בוא לא נפריע אחד לשני ובוא נחיה בעולם המלא ניגודים, כשכל ניגוד מכבד את מה שמתנגד לו. כמובן, כשאין ברירה יוצאים למלחמה. הגבורה היא, כמו אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, להיות גיבור זה להיות כובש את יצרו. הגבורה היא היכולת לגלות כל ערך לפי ערכו האלוקי. אז כל עם יש לו תפקיד. אתה רוצה לתפוס מקום יותר מהמקום שאתה צריך לתפוס, יש פוטנציאל מלחמה, תיזהר. אתה עושה את זה, אני יוצא בפועל למלחמה. ואני אחזיר אותך למקום שלך. עוד נלמד את זה, אנחנו בתחילת הדרך. בבקשה. למה אברהם נפרד מלוט? לא הבנתי את השאלה. לא, עוד פעם, יש צורות שונות איך הניגודיות הזאת מתגלה. יש ניגודיות שהיא מתגלה בהסכמה. יש ניגודיות שהיא מתגלה במלחמה. הנה, זה המשפט הבא. אני מציע, בואו נראה את המשפט הבא.
עם ישראל אמור לדעת שכל העם בגישרון.
נכון. נכון.
כשאנחנו רואים שזה תכף צורה לא טובה,
אז אם אין ברירה, צריך לצאת למלחמה. והמלחמה היא מצווה מהתורה. ואנחנו רוצים למלחמה לא מתוך רגשי איסורי מצפון ורגשי נחיתות. אנחנו רוצים למלחמה כדי לגלות את השם בעולם באופן יותר מדויק. כל מלחמה היא בסופו של דבר מאזנת את ההופעות של הצדדים האלוהיים בעולם בצורה יותר מכוונת ממה שהיה לפני המלחמה. ואם אנחנו רוצים למלחמה והעולם התרבותי שהיה לפני המלחמה הוא ממשיך להיות העולם שאחרי המלחמה, אז המלחמה לא פעלה כלום. ואז הקדוש ברוך הוא יש לו את המנגנונים כיצד להביא את העולם למקום שהמלחמה הייתה אמורה להביא אותו. לפעמים במלחמה יותר קשה. יש רב חדש לצבא. קוראים לו, יש רב חדש בצבא, הרב הצבאי הראשי. קוראים לו הרב רונסקי. והוא אמר, בצדק, שנגמר הזמן, צריך להפסיק עם זה, שחושבים שהרב הצבאי עניינו לחלק לולבים ולהיות משגיח כשרות. הרב הצבאי עניינו להיות רב לוחם, חייל לוחם, כלומר, לצאת למערכה ולהגיד לחיילים על מה נלחמים, בשביל מה נלחמים, מה המגמות. לא לצאת ללבנון ולא לדעת בכלל מה אנחנו עושים שם. ואז התחילה צעקה גדולה, ואיך יכול להיות? אתמול שמעתי לפני 8 בחדשות, שיש עכשיו מינויים חדשים לרב המשטרה, מינוי חדש, יש לך מאבק מי יהיה הרב של המשטרה. טוב, אז הכתבת לענייני משטרה, דיווחה שיש עכשיו מאבק בין רבנים. ואז שואל אותה מראיין, סליחה, למה צריך רב למשטרה? היא הכתבת לענייני משטרה, והיא מדווחת על מאבקים של רב המשטרה. למה צריך רב המשטרה? צריך לה לגמגם. היא באמת לא יודעת למה צריך רב למשטרה. אחרי גמגום של 10.5 שניות, זאת אומרת, כדי להשיא את השוטרים, לחתן אותם. וכזה מצחיק? מבקי, לא מצחיק. אני לא, בוא לא נחלק עכשיו. צריך רב למשטרה כדי לדעת מה צריך להיות, מה זה משטרה בך, מה זה משטר. צריך רב לצבא כדי לדעת בשביל מה נאבקים, על מה נלחמים. מה זה, הרב הוא בודד במטבח שיש הכל בסדר שם עם התולעים? הרב הוא המנגנון המרכזי של התרבות. הוא הדמות, יש מאמר נפלא, הסתרנו אותו פעם, כבוד הרבנות במורה הראייה, חשוב פעם ללמוד בצורה מסודרת. איך, הרב שם מתאר איך הרבנות התדלדלה והפכה למה שהיא הפכה. מה זה, רב הוא מחלק לולבים בסוכות? הוא גם מחלק לולבים. הוא כהן משוח מלחמה. אני עוד מדמיין עצמי, אם בשער פטמה בזמנו זה נקרא, משהו כזה, שער עגל, כשנכנסים ללבנון שם, בכל הכיוונים, היה עומד כהן משוח מלחמה, נותן איזה דרשה, חבל על הזמן, אני זוכר, כשהייתי חייל בסדיר, רפי פיין היה, אני חושב, אלוף פיקוד הצפון. לפני שהיינו ללבנון פעם ראשונה, לא היה? פקד יקה, לא, כן, נכון, היינו שייכים ליקה שם עם השבת, נכון. הוא שם, כן, זוכר את הכינוס הגדול בצמח שם, צמח שלי, לפני שהיינו ללבנון. נתן כזאת דרשה, אמרתי לעצמי, חזון אחרית הימי? עומד כאן יהודי, מעלה תורה בירת שמיים, מסביר לנו על מה אנחנו הולכים להילחם, על מה אנחנו נאבקים. אז פתאום יוצאים כל מיני אנשים קטנים, מאחורים, רב פוליטי לצבא. אז זה צריך להיות. בלי ידע, אני מתכן להתקשר ולהגיד לו שר כוח על זה. לא להיבהל, כמובן, צריך לעשות זה בחוכמה. בעדינות, ברוך השם, גם זה גם יקיים. אבל אני רוצה רגע לחזור אלינו לסיים רק את החלק הזה. אמנם בימות המשיח, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, כלומר, כשהאנושיות תגיע להכרה, שבעצם כל כוח הוא נצרך, ואין כאן ניגודיות, אלא יש כאן שינוי. מה ההבדל בניגוד לשינוי? שינוי זה שכל כוח יודע להעריך את הכוח השני, ונותן לו מקום, נותן לו כבוד. והוא לא נאבק בו, כמו הדוגמה המטופשת שהזכרנו פעם. תחשבו לעצמכם, שאדם הולך ברחוב, והחליק בשלולית, הרגל החליקה, והיד נשברה, באה היד לרגל, תתביישי לך, בגללך נשברתי. מאותו יום, היד הולכת עם כלי נשק ביד, ושהרגל לא תחליק בשלולית. נראה אותך מחליקה בשלולית. מגוחך. אומר הרב, גוף האדם שלנו הוא איברים רבים, מלאי שינויים. אבל מה המשותף לכולם? שכולם מבינים שהם אורגן אחד. שם זה לא מערכת של ניגודים, שם זה מערכת של שינויים. לעתיד לבוא, האורגן האנושי יסתכל על עצמו כאורגן אחד, כגוף אחד מלא איברים, כשלכל איבר יש תפקיד אחר ואף איבר לא סותר את התפקיד של האיבר האחר. לשם העולם יגיע. עוד פעם. אמנם בימות המשיח לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים, שינוי, יעמוד על פי מערכה משטרית כאותה מערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. ואז זה מבזה מאוד שאנחנו נצטרך לנשק. מה זה שייך בכלל? ואז לא תהיה החרב נדרשת כלל לפי שאינן צריכים. כי אין כאן אפילו כוח גנוז שיש לו אפשרות להתפרץ כאן למלחמה, כי אנחנו לא חיים בעולם ניגודים, אנחנו חיים בעולם של שינויים. באורגן אחד שמכיר את הערך של כל כוח, ולא רואה בו אויב. ולא יהיה נמצא כי אם שלום מוחלט ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים, ותיבטל גם מעלת התפקשית של הזין, מפני שאינם צריכים. טוב, זמננו כבר עבר. אנחנו נחזור על החלק האחרון ונשלים אותו עם פסקה ממית. תודה רבה. יישר כוח.